שלום, הגעתם לאינטרסנטי בפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע טוב. באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. היי סמי.
אהלן איתן.
היית בהפגנה אתמול?
לא רק שהייתי, אתה
נרטבת?
יודע מה? נרטבתי כהוגן, נכנס לי מים, מכל המטריות נפל לי לתוך הגב. אבל אתה יודע מה? זו הפעם הראשונה שאני נמצא בהפגנה מאז המחאה של 2011.
לא יכול להיות.
הייתי בהפגנה כעיתונאי.
מה עם הגז? מה עם...
לא הייתי בשום הפגנה, אבל מסיבה אחרת. אני פשוט קצת קשה לי עם צפיפות ועם דוחק. זה גם הסיבה, אגב, שלמרות שאני אוהד כדורגל שרוף, אני לא הולך המון למגרשים, אבל אתמול הלכתי גם בצפיפות וגם בדוחק וגם בגשם וגם במטריות, כי
כן.
אין ברירה. אתה כן. בטח היית בשורה
הראשונה. הייתי כמובן, אם אתה כבר בענייני, אתה יודע, לגלות דברים, אז אני תמיד מגיע להפגנות, אבל זה בעיה, כי אתה חצי עיתונאי, וחצי אולי מעורב רגשית בעניין הזה. תלוי מה, כמובן.
אגב, לדעתי זה אותו אחד. אתה היית עיתונאי שרוצה להשפיע על המציאות.
לא, נכון.
כשאתה רואה שהמציאות הולכת לכיוון לא טוב, אז אתה אומר, אני אשפיע בכל דרך.
אתה לא יכול מצד אחד, או קשה מצד אחד, לבוא לשורה הראשונה ולהניף שלט,
כן.
נניח, אני לא יודע מה.
אתה יכול להניף את הטורים שלך, איתן.
מושחתים, לכו הביתה.
אתה יכול להניף את הטורים ואת הציוצים שלך, הם לא פחות חריפים מכל
ניחר,
שלט שהיה שם.
ובמקביל לעמוד בצד ולהעריך כמה אנשים באים, והאם זה אפקטיבי, ולהסתכל מה קורה מסביב, ואתה יודע, לשפת הגוף של האנשים, לשפת הגוף של הדוברים, בסופו של דבר אנחנו אמורים, גם לפצח ולהביא כמה ערכים נוספים מעבר למצלמה על הקיר. אז בדיוק, אתה יודע, ללא קשר לתוצאות הפוליטיות שלה, כל מי שהיה אתמול בכיכר הבימה, בגשם ותחת מטריה, יודע שהמחאה הייתה אירוע די היסטורי, לפחות במונחים של מספר האנשים שהגיעו, המגוון שלהם, והנחישות של הציבור הזה לשמור על אורח החיים הליברלי שלו. אלא שהבוקר יש סביב האירוע הזה יותר שאלות מתשובות, לפחות אני חושב ככה. למשל, האם האנרגיות יימשכו ואנשים יגיעו גם בשבוע הבא וגם מדי שבוע בשבועות הקרובים? כיצד יגיעו בממשלה ובקואליציה למה שקרה אתמול? ולא פחות מעניין, כיצד יגיבו הפוליטיקאים של האופוזיציה שהתבקשו שלא לעלות לבמה וחלקם יתערבב בקהל, ראינו אותם, מול אחרים שפשוט בחרו להישאר בבית. וגם, אם לא האופוזיציה, מי בדיוק ארגן את ההפגנות האלה אתמול ומי שילם את ההוצאות סביבן? אנחנו נשאל את כל הדברים האלה, את פרשן הארץ אנשיל פפר, ויחד איתו נקיים דיון על המקרה הזה.
אגב, אפרופו הוצאות, אני הגעתי להפגנה, אף אחד לא שילם לי שקל על זה. מישהו שילם לך?
לא, לי לא שילמו.
אז איזה הוצאות יש בדיוק? מה, מגברים ופרסומים וכאלה?
כן, מגברים ועניינים וחילקו זמבורות, היה כל מיני דברים.
בסדר, אז נשאל את אנשיל בעניין הזה. תשמע, אבל עוד דבר שקרה בסוף השבוע שעבר, לא תפס כותרות גדולות, כנראה בצדק, ביום רביעי, בסביבות קרוב ל-8 בערב, כדי לפתוח את מהדורות הטלוויזיה, אז הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תוכנית כלכלית למלחמה ביוקר המחיה. תוכנית קטנה, לא אורנים גדולה ולא אורנים קטנה. כשמסתכלים על התוכנית רואים שחוץ מביטול חלקי של כמה העלאות מחירים, חשמל, מים, ארנונה, אין בה הרבה. אגף התקציבים במשרד האוצר לא באמת היה שותף לתוכנית. ולא רק זה, אלא גם תוכניות קיימות לסיוע לחלשים, כמו עזרה למשפחות עובדות, בעלות שכר נמוך, הם לא יחודשו על ידי הממשלה החדשה, כי זה לא מתאים לחרדים, שרבים מהם בכלל לא עובדים. אז נתי טוקר, כתב המקור, יהיה איתנו, יספר על העניין הזה.
ועוד מאירועי הכלכלה בסוף השבוע שעבר, רשות לניירות ערך פשטה ולקחה לחקירה בכירים מקבוצת בית ההשקעות פסגות, לרבות את רני צים, בעל השליטה בקבוצה. החוקרים גם, שוב, פשטו על משרדי החברה, החרימו מסמכים ומחשבים, וככל שאנחנו יודעים, הם בודקים חשד לשימוש במידע פנים על ידי הבכירים ביותר של בית ההשקעות פסגות. ושיהיה איתנו כדי להביא את הסיפור המלא, הוא כתב שוק ההון, אסה ששון. אנחנו מתחילים. שלום לאנשיל פפר.
צהריים טובים.
פרשן הארץ, אתה היית אתמול בהפגנה, סמי פרץ היה אתמול בהפגנה, וגם אני הייתי אתמול בהפגנה, כך שאנחנו רוצים בעצם לקיים על זה דיון משולש.
אם כי לא נפגשנו.
ולא נפגשנו.
שכנראה הייתה הפגנה גדולה.
כן, זה היה קשה להיפגש. ניסיתי להיפגש עם כמה אנשים, דרך אגב, לא הצלחתי בכל הסיפור הזה, אם מישהו היה בצד השני, לא, אי אפשר היה להגיע לשם. אבל אנחנו מצרפים אותך פה לדיון, כי ניתחת את זה, הסתכלת על זה, ניסית להבין גם מה המשמעות של הדברים ולאן הדברים הולכים. אז בוא נתחיל איתך, מה הרושם שלך של האירוע הזה, ולא יודע, ככל שיש לך תחושות, לאן האנרגיות האלה יכולות להמשיך מכאן?
אז כמו שכתבתי בוקר בעיתון, זה היה ניסוי כלים, הייתה הפגנת כוח ראשונית, ותנועות המחאה, כל הדברים, כל הגופים האלה שבאיזשהו מקום באים ביחד ליצור את את המחנה הזה שמוכן נגד התוכנית לריסוק בית המשפט העליון, יכולים לגמרי לסמן וי, רצו להביא 100 אלף או קרוב ל-100 אלף, מספר מאוד יפה של אנשים לתל אביב בלילה, הצליחו כולנו, התרגשנו שאנחנו עומדים שם בגשם השוטף, ואנחנו מוקפים באנשים, וכפי שאמרת, רובנו לא הצלחנו לפגוש את החברים שתכננו לפגוש שם, כי היה כל כך עמוס וכל כך קשה לזו שם בכיכר הבימה, וברחובות שמסביב שלא היה, וגם הטלפונים כמעט לא עבדו בגלל העומס.
לא עבדו בכלל, חוץ מ-SMS'ים לפעמים.
כן, אז אמנם לא פגשנו את כל החברים שתכננו, אבל בעצם זו הייתה הצלחה גדולה, חווינו על בשרנו גם בצפיפות וגם בגשם את ההצלחה, וכפי שאמרתי, זה וי, ועדיין זה בסך הכל ניסוי כלים, פעם ראשונה שמותחים את השריר הזה של המחאה של הקבוצה הגדולה הזאת של אנשים שיבואו לתל אביב. השאלה כמה זה מפחיד או מבהיל את הקואליציה, אני לא חושב שזה מפחיד אותם יותר מדי. השאלה היא באנשים האלה, כמה מהאנשים האלה יעבור בהמשך למחאה יותר קשה.
כן, אבל יש פה עוד שאלה, אנשים, תמיד שיש את הפגנות האלה בתל אביב, אז אתה יודע, משתמשים בזה כדי להגיד, הבועה תל אביבית, זה לא העם, זה לא בגדרה וזה לא בחדרה, ונשאלת פה השאלה, האם העובדה, נכון שהיו גם הפגנות בירושלים ובחיפה, האם העובדה שהדברים האלה ממוקדים אולי בשלוש הערים הגדולות, ובתל אביב זה הפגנה ראשית, נקרא לזה כך, עם בחינת הממשלה זה דווקא, זה משרת אותה, היא מראה שזה לא באמת בכל שכבות העם, בכל היישובים, בכל הערים, ונשאלת השאלה אם למארגני המחאה צריך להיות דווקא אינטרס להתחיל להפיץ אותה לעוד מקומות ברחבי הארץ.
אני חושב שבהחלט התשובה היא כן. אני לא חושב שזה דבר רע שההמגנה הגדולה הראשונה דווקא הייתה בתל אביב, כי היה בזה איזושהי התפקדות כזאת, אנשים באו, הראו נכונות, ואולי הם יבואו גם להפגנות אחרות במקומות קצת יותר רחוקים מהם, ואולי גם הפגנות שהעימות שתהיה כרוך בהם, תהיה עימות יותר קשה, ואולי גם יהיה צריך להקריב משהו בשביל המחאה הזאת.
מה זה אומר להקריב משהו? למה אתה מתכוון?
זה גם לבוא ולעמוד בחזית אתמול המשטרה, אני חושב, התנהגו בצורה, כפי שהיינו רוצים לראות משטרה מתנהגת, אני חושב, במדינה, בדמוקרטיה שהיינו רוצים לחיות.
הייתה שם סובלנות מאוד גדולה. כל מי שהגיע ראה את ההתארגנויות מסביב ברחובות, בכניסה לכיכר, אבל בפועל הם לא היו צריכים לעשות שום דבר, וגם לא עשו שום דבר. זאת אומרת, היה שם ממש תחושה של רוגע בנושא הזה. בשום שלב לא נדרכו אנשים ופחדו או דבר מה.
נכון, אז השאלה היא מה יקרה כשההפגנה הבאה תהיה במחוז אחר של המשטרה, ויודעים שבמחוז ירושלים המשטרה קצת פחות חביבה לעתים ממחוז תל אביב, ואמצעים
או לחלופין,
האמצעים שיהיו שם היו אמצעים אחרים.
כן, אגב, אנשין, יש פה איזה דיון של לא נתנו לראשי האופוזיציה לעלות בעצם על הבמה ולנאום, כדי לא לשוות לזה הפגנה כאילו זה מפלגתית, אני לא יודע אם הטשטוש הזה בין מי יושב באופוזיציה ומי מפגין הוא כזה גדול, אבל אתה חושב שהטקטיקה הזאת של בוא נעשה הפגנה עממית, לא הפגנה של פוליטיקאים, יכולה להחזיק לאורך זמן או שצריך גם מנהיגים לדבר הזה?
זו שאלה מצוינת גם, כי בסופו של דבר אין כרגע מנהיג, אין ארגון אחד שאחראי ושמתכלל את הדברים האלה, יש המון ארגונים, ויש ביניהם לא מתיחות, ועם כל האווירה הטובה שהייתה אתמול בכיכר ומסביב, גם בשוליים ובמחורי הבמה ובכל מיני סמטאות צדדיות, אפשר היה לפגוש אנשים שהם פעילים בחלק מהארגונים האלה, ושהיה להם המון טענות נגד מי שתפסו את ההובלה השבוע, בשבוע שעבר היו טענות אחרות, האם היה נכון שבוע שעבר לתת לאיימן עודה להיות אחד הדוברים המרכזיים, והאם היה נכון שהשבוע לא היה אף דובר מהמגזר הערבי, וגם לא היה אף דובר ממגזר אחר מעבר ל... בוא נקרא לזה בשמו, מעמד הביניים החילוני האשכנזי ברובו. אנחנו רואים את הסקרים האחרונים שיצאו, ש-55% או 60% אפילו מהציבור מתנגדים, מי שמודע למה שקורה, מתנגד לרפורמת לוין, לתוכנית להחלשת בית המשפט העליון. אז יש קהלים פוטנציאליים רחבים בהרבה, וכשהם יצטרפו למחאה, אם הם יצטרפו למחאה, זאת תהיה הצלחה אמיתית.
אז תשמע, אני מסתכל על הסיטואציה, וגם ראיתי כמה ציוצים בעניין, ואני מעלה אותה פה לדיון בעניין. אפשר לטעון, מי שהרוויח אתמול מההפגנה זה יצרני המטריות, מכיוון שחצי מהמטריות יצאו משימוש אתמול עם כל הלחץ והבלגן, אז הם יעשו את שלהם. תסביר לי למה אתה חושב שיאיר לפיד, שנתפס, קודם כל ראש הממשלה לפני שלושה שבועות, ונתפס בתור, בוא נגיד, בכל זאת ראש המחנה המרכז שמאל, הוא לא אחד המפסידים הגדולים של האירוע הזה. איך יכול להיות אירוע כל כך גדול, כמעט 100,000 איש, שהוא לא חלק ממנו, לא היה בו, אפילו לא טרח לצאת, ונשאר כמעט באופן הפגנתי בבית, בזמן שבני גנץ בכל זאת הסתובב שם עם מגפון וניסה לעשות קצת רעש מתוך ההפגנה, אם לא מהבמה, ואפילו מרב מיכאלי ואחרים היו שם. זה לא נראה כמו איזשהו סוג של פספוס, אם לא צריך אותו עכשיו, למה צריך אותו בכלל?
אני חושב שלפיד, שהוא אחד הפוליטיקאים הכי מחושבים בסביבה, מחכה, הוא יודע שזה לא תהיה הפגנה האחרונה, אני חושב שהוא מחכה לערוך את ההפגנה שתהיה ההפגנה שלו. לפיד יש עתודות של ארגון ופעילים שאין לאף גורם אחר באופוזיציה. יש עתיד, זו בכל זאת מכונה די משומנת, אפשר אולי המפלגה היחידה שבאיזשהו מקום נותנת פייט לליכוד של נתניהו ביכולות הארגון שלה. ואחרי שהוא אומר לעצמו, אני אבוא להפגנה שברור שאני המנהיג שלה. ואתמול היה ברור שאין מנהיג להפגנה הזו, ואני לא חושב שזה פספוס של לפיד, אני חושב שלפיד מסתכל על איך הוא יכול לקבע את עצמו בתור המנהיג של המחאה, ואתמול בערב לא היה אירוע שבו לפיד היה נתפס כמנהיג גם אם הוא היה
מגיע. אגב, צריך להזכיר את המחאה של קיץ 2011, גם שם לא היו מנהיגים, כלומר צמחו שם כמה אנשים שהיו מזוהים איתה, דפני ליף, סתיו שפיר, איציק שמולי, אבל דווקא הנהנים העיקריים שלה היו פוליטיקאים, כמו יאיר לפיד, שנכנס אז לכנסת עם הרבה מאוד מנדטים, שלי יחימוביץ', שגם כן נבחרה לשבת ראש מפלגת העבודה,
וגם מנכ"ל מועצת יש, מנכ"ל מועצת
אחד בנט, כן.
נפתלי בנט שהפציע שם.
כן.
תראה, זה מסבור של דבר עניין של תזמון, אני חושב שלפיד בהחלט רואה את עצמו כמי שיניג את המחאה, אני לא יודע אם הוא יצליח להפך למנהיג המחאה, אבל הוא מחפש את הנקודה הנכונה מבחינתו, שבו זה יהיה ברור בנקודה היא שהוא המנהיג, ואתמול בערב בגלל ההצלחה של אתמול היא הצלחה גדולה, אין ספק, אבל שוב, זו רק נקודה אחת בתהליך במה שכנראה יהיה מאבק ארוך ולא קל, ולפיד רוצה גם מהאינטרסים שלו, ואני מקווה גם מהאינטרסים היותר רחבים של מה שהוא לטובת המדינה.
כן, תגיד אבל אפרופו מאבק...
למצוא את הכניסה שלו.
כן, אפרופו מאבק ארוך ולא קל, מבחינת ההפגנות והמחאה, מה ההישג הנדרש? לטרפד את זה, לעכב את זה, לוודא שהתהליכים הם לא, אתה יודע, בין לילה פה עושים פה איזה מחטף חקיקתי, מהפכני, איפה אפשר להגדיר את זה כהישג מבחינת מי שיוצא לרחובות ונרטב בגשם ומפגין?
השאלה היא מה יהיה המעשה או שורה של מעשים שבאמת ירתיעו את מי שמנסים להוציא את הדבר הזה לפועל. יש להם רוב בכנסת. מה בכל זאת יגרום להם להירתע, להמתין, להתפשר? ואני לא בטוח שמאה אלף איש בתל אביב, כמה שמה שקרה אתמול היה, באמת היה, באמת הייתה הצלחה.
מה זה? ההיסטורי, אי אפשר לזלזל בזה. לפחות מבחינת המספרים, לא יודע מה יקרה הלאה. כזה לא היה עשור.
אני לא רוצה לחלילה לזלזל עולמית ממה שהיה אתמול, אבל אני חושב שגם חייבים לשמור על פרופורציות. זה לא היה האירוע שיעצור את תוכנית לוין מלצאת אל הפועל. ומאוד יכול להיות שחלק מהאנשים שם יצטרכו להחליט שהם לוקחים את הדברים מהלכת קדימה. וזה נורא קל לזרוק מילים כמו מרי אזרחי ולשתק את המדינה וכו'. אבל יש אירועים ויש תהליכים שכן יגרמו, בטח לנתניהו ולחלק מהאנשים שם, לעשות חושבים, ואני לא מספיק מדברים על, היה רעיון ברויטרס, אתם בטח הייתם את זה, עם ראש מחלקת הדירוגים העולמי.
הוא דיבר איתנו כאן בפודקאסט ארבע ימים קודם.
כן, ראיינו אותו פה בשבוע שעבר.
כן, אבל תשמע, דווקא בגלל זה...
סליחה שלא הזנתי, אבל זה בדיוק הנקודות האלה, והנקודות האלה שבו גם ציבור רחב יותר, וגם מי שכרגע יושבים בעמדות ההנהגה, יבינו שהשינוי הזה במערכת המשפט זה לא רק, הנה הראינו לשמאלנים האלה, והראינו לשופטים המנותקים האלה בבית המשפט העליון, מאיפה משתין
השינוי. כן, אתה יודע מה, אנשיל, תגיד לי בדיוק, כי אתה מכיר את העיתונות הזרה הכי טוב משלושתנו, אתה כותב מדי פעם בניו יורק טיימס, באקונומיסט וכן הלאה, איך בחול בעיתונות רואים את זה, והאם זה יקבל תשומת לב משמעותית, ויכתבו על האירוע של אתמול, על ההפגנה ועל ההתנגדות וכן הלאה, כי אנחנו כן יודעים שזה דברים שמעניינים ומדיגים את נתניהו יותר מאשר מה שנכתב בוא נגיד, מה שנאמר בלא יודע, ערוץ 13.
תראו, זה כבר מקבל ביטוי. הממשלה הזאת מושכת המון תשומת לב. ישראל מושכת תשומת לב מקדמה דנה בתקשורת העולמית. נתניהו הוא דמות שתמיד מתעניינים בו, והממשלה הזאת בתחלה, כשבמהלך הדיונים הקואליציוניים, ואחד הדברים הראשונים הרי שיצאו מההסכמים הקואליציוניים, היה הסכם עם עוצמה יהודית של בן גביר, אז כמובן שהמינוי שלו שעכשיו זה שר ביטחון לאומי, והשליטה שלו על המשטרה, זה קיבל המון כותרות בתקשורת הזרה, וניסו להבין במה מדובר. ואז, כיוון שאפילו בן גביר לא מסוגל לעשות המון שינויים, אפילו בן גביר לא. כמובן שהעלייה שלו להר הבית קיבלה המון כותרות, ועכשיו הנושא הזה, פתאום יריב לוין, זה שם שמוזכר בתקשורת העולמית, זה לא אדם שהיה מוכר להם, בעבר.
יריב לוין.
יריב לוין is a thing suddenly.
יפה.
אבל התקשורת, מי שעוסק בישראל, הכתבים הבינלאומיים, העיתונות הרצינית בארצות הברית ובאירופה, מאוד מודעים לשאלות האלה של בית משפט עליון מול ממשלה, מול דרג, מול פרלמנט נבחר. זה נושא שהוא מאוד חם באמריקה, גם בבריטניה לאחרונה היו כמה התנגשויות חשובות בין בית משפט העליון שם לבין הממשלה בלונדון.
כן, כן.
הנושאים האלה הם נושאים שדווקא קל מאוד להבין אותם כשאתה מסתכל מזווית בינלאומית, וגם ההשלכות הכלכליות, כי אחד הדברים שהתקשורת הזרה תמיד מתעניינת בהם, זה איך ישראל עם כל המלחמות ועם כל האתגרים שלה היא כזו הצלחה כלכלית ומעצמת הייטק וכל שאר הקלישאות האלה. וכשמדברים על מינוי של בן גביר לשר המשטרה, אז הם מדברים על מה ההשלכות לסיסוך הישראלי-פלסטיני, והאם זה יגרום לעוד גל של אלימות או לאינטיפאדה וכו'. וכשמדברים על הנושא של בית המשפט העליון, מה הנזקים שהם יכולים לציין, ומציינים את זה, איך זה יפגע במשק הישראלי, ביכולת של ישראל להיות קשורה לעולם המערבי, למרות שהיא לא נמצאת בתוך העולם המערבי פיזית, אבל היא עדיין סוחרת וחלק מהכלכלה העולמית. ואנחנו קצת, לפעמים קצת מזלזלים במכתבי ההייטקיסטים והיזמים וכולי שיצאו בשבועות האחרונים, שם זה מקבל עד לא קטן.
כן, אני יכול לדבר לך מאתמול, לגמרי במקרה, במדרגות של איזה בניין, ברחוב, באחד הרחובות שמסביב לכיכר, פגשתי את כל הצלמים של העיתונות הזרה, זו חבורה שככה זזה ביחד, מדלגים מגג לגג ומנסים לקבל תמונה טובה, זאת אומרת, הצלמים היו שם, אז אני מניח שגם הכתבים היו שם, יהיה מעניין
כבר,
לעשות
כבר איזה... כבר יש כתבות,
כן.
הייתי כבר בניו יורק טיימס הופיע, אגב, אנחנו בעיתון הארץ עם המהדורה האנגלית שלנו נקראים מאוד בנושא הזה, ואנשים, אנחנו גם רואים, מכיוון שאני ביום יום יושב בתוך המהדורה האנגלית שלנו, אנחנו רואים את העניין הגדול מאוד שיש בקרב הגולשים שלנו על הנושאים האלה. הנושא הזה תופס, ושוב, זה לא רק ההפגנה בתל אביב, זה כל מה שזה יכול לגרום לקשר של ישראל, עם המערב, וזה גם פוגע מאוד, וזה גם מאוד נוגע ליהודים שיושבים באמריקה ובארצות מערב האחרים, כי כשמדובר בנושא שקשור לסיסוך הישראלי-פלסטיני, גם אם הם תופסים עמדה יותר ליברלית, יותר שמאלה מהמרכז, יש להם בכל זאת הזדהות עם ישראל, ואם ישראל נפגעת, אז הם באופן אינסטינקטיבי, הם בצד הישראלי, ודווקא בנושא הזה שהוא כאילו פנים ישראלי, שזה לא קשור לסכסוך, זה לכאורה. יש ככה, יודעים כמובן כמה, זה כן קשור בהרבה מאוד דברים לכיבוש, אבל מהזווית הבינלאומית, שלא מסתכלים על כל הניואנסים וכל הפרטים, המאבק הזה נתפס מאוד כמאבק על עתיד הדמוקרטיה הישראלית, והיכולת של מישהו שעם כל הביקורת שלו, מישהו שעדיין תומך בישראל ומרגיש בין אם שהוא יהודי או בין אם בכלל הוא חושב ש...
אז רק לסיום, אנשיל, ממש במשפט, אז אם משהו, איכשהו יזיז את נתניהו, זה יהיה הלחצים מבפנים או דווקא הלחצים מבחוץ?
אני חושב שזה שילוב של איך הלחצים מבפנים נראים מבחוץ. מאוד, התדמית הזאת היא לא טובה. נתניהו עשה כזה הילולה לפני 3 שבועות מהמינוי של אוחנה ליו"ר הכנסת, בעיקר כדי להראות לעולם שבעצם אנחנו עדיין מדינה נאורה ודמוקרטית ושוויונית. וכשבאים בכזו עוצמה ואומרים לא, אתה מחריף פה את הדמוקרטיה הישראלית, זה עושה לו רע בעיקר בחול, וזה משהו שהוא מאוד מודע אליו.
אנשיל פפר, תודה רבה.
תודה, תודה. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, כל מה שקשור לירושלים, משרד האוצר, בנק ישראל, אנחנו רוצים לדבר איתך על התוכנית הכלכלית, במרכאות כפולות ומכופלות, אותה חבילת צעדים שהוצגה ביום רביעי שעבר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שכשנכנסנו לעומקה ושמענו את הדברים וקראנו את המסמכים, אז התרשמנו שמדובר בחבילה בעצם די קטנה, שבעיקר מבטל את העלאות שכר באופן חלקי, שתוכננו עוד קודם לכן. ומעניין אותנו, ואתה גם מתייחס לזה ובדקת את העניין, מי הגה את התוכנית הזו, ועד כמה בשלב ראשון משרד האוצר עצמו היה חלק ממנה?
הסממן הראשון שמצביע על כך שהייתה נוכחות פחות משמעותית של משרד האוצר, ההצעה הזאת זה פשוט חוסר הנוכחות של אנשי פקידי משרד האוצר במסיבת העיתונאים, נכון? ראש אגף התקציבים נכח, אבל אתה יודע, ובדרך כלל כשמציגים תוכניות כלכליות, בשורה הראשונה יושבים אנשי המקצוע שהציגו את התוכנית שעמלו עליה, והפעם ראש אגף התקציבים ממש התיישב, הייתי בעולם שבו הוצגה התוכנית, ראש אגף התקציבים ממש התיישב ככה בצורה מבוישת, בצד, לא נכח, לא דיבר מילה, מיד שהסתמה מסיבת עיתונאים, אתה יודע, בדרך כלל נהוג לדבר אחרת עם עיתונאים, לתדרך אותם, לתת להם עוד קצת פרטים
עליה. גם נותנים להם לענות על שאלות סופר מקצועיות לפעמים, כי אף אחד לא מצפה מראש הממשלה ומהשר החדש שידע בדיוק כל פסיק וכל משפט בנתונים.
אבל דעתי, יכול להיות שזה פשוט בגלל שזה לא תוכנית כלכלית אמיתית, זה תוכנית די פוליטית, שנועדה קודם כל להרגיע קצת את נושא יוקר המחיה, שתיים להראות שנתניהו ממלא את הבטחות הבחירות שלו, לפחות חלק מהם, וזה כל הסיפור, אין שם באמת כלכלה, יש שם רק לגרד מן היקב ומן הגורן כמה שקלים, כדי להראות שכאילו מדגמנים עשייה.
נכון, נכון, זה באמת, זו הסיבה. אני בעצמי שאלתי את השר סמוטריץ', אם תוכל להגיד לנו במסיבת עיתונאים, תגיד לנו מה העלות הכוללת של תוכנית. אני מזכיר שלפני שנה הוצגה תוכנית של על ידי שר האוצר ליברמן וראש הממשלה דאז בנט, הוצגה תוכנית, וכבר בשקף הראשון היה מספר, אמרו 4.4 או 4.2, אני לא זוכר כרגע, מעל 4 מיליארד שקל העלות הכוללת של התוכנית, נקודות זיכוי והטבות הורדת מכסים וכדומה, והפעם הם אפילו לא הצליחו להגיע לתג מחיר של כמה הם משקיעים בציבור הישראלי, כמה עלות התוכנית הזאת. אז כן. זה אומר שבאמת...
הם גמגמו ומלמלו משהו שם לגבי עלות, לא נתנו תשובות.
כן, כן, זה לא לכסף.
בבירור שלי יוצא שמדובר במשהו כמו 2 מיליארד שקלים, אבל זה ככה, אתה יודע, זה לא רשמי. אבל אתה יודע, שמתי לב שם לעוד משהו מעניין ברמה הפרסונלית, יכול להיות שהוא גם מספר חלק מהסיפור. כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודה למי שרקח את התוכנית הזאת, אז אחד האנשים הראשונים שהוא הזכיר את שמו זה אבי שמחון, שכרגע אין לו תפקיד רשמי, אבל הוא היה בעבר יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, וכששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה לעושים במלאכה, אז הוא הודה לאנשי משרדו, הודה לאנשים אחרים, הוא לא הזכיר את שמו של אבי שמחון. והשאלה אם הדמות הזו מרחפת כרגע מעל משרד האוצר, איזה מין סדין אדום, הם זוכרים אותו בתור אחד שכמה שהם לא יעשו עבודת מטה מקצועית, רצינית, מושקעת ומעמיקה, בסוף הוא יבוא עם איזשהו משהו וזה יחפה עליהם. ואני שואל את השאלה, עד כמה יש פה איזה גורם שאתה יודע, מפריע לעבודה של המערכת?
כן, אבי שמחון הוא האיש שיודע לקשר בין הצרכים הפוליטיים של נתניהו לבין הצרכים הכלכליים שלו, לפחות בנראות. לענות על הצרכים הכלכליים, ולכן הוא יודע לספק נתניהו במובן הזה שהוא מספק לו תוכניות בשלוף, כל מיני הצעות ומקורות תקציביים. אז באמת גם מאחורי התוכנית הזאת אבי שמחון הגה, אבי שמחון עשה, אגף התקציבים קיבל את המידע מראש, זה גם הישג יחסית לממשלה הקודמת שבה נתניהו היה חבר עם התוכניות, שם היו אירועים שבהם אגף התקציבים, הפקידות המקצועית אפילו לא ידע מהתוכניות שהוצגו במסיבות עיתונאים, הפעם לפחות הם התכוננו מראש ונתנו את הסכמתן, אבל הם לא היו מעורבים ברקיחת
ה-2 מיליארד שקלים שסמוטריץ' החליט להעביר מהתשלום השנתי שמיועד לקרן לחירום, שזה בעיקרון קרן למלחמות, לטובת התקציב הכללי, וכמובן תקציב הכללי, אז זה כמובן כל ההסכמים הקואליציוניים, זה רעיון של מי? זה רעיון של סמוטריץ', של אנשי המקצוע במשרד האוצר, או של ראש הממשלה ואבי שמחון? ככל שאתה יודע.
איך זה נרקח באחורי הקלעים, אני לא יודע, אני כן יודע שהפקידות המקצועית כן סיכמה את הדבר הזה, כן עודדה ואפילו תמכה במהלך הזה. קודם כל זה נעשה, זה לא פעם ראשונה. צריך לומר שגם שר האוצר הקודם, כשהוא יצר את ההפחתות על הבלו, על הדלק וגם על הפחם, בסכומים ניכרים, מעל 2 מיליארד שקל, גם הוא עשה את זה באמצעות עצירת ההפרשות לקרן הפיצויים, ובהצדקה מסוימת, הוא הצטבר שם בשנה לפחות 19 מיליארד שקלים. אנחנו יודעים שבסבבים הביטחוניים האחרים היו פיצויים של כמה מאות מיליונים, אולי זה יצטבר זה לא הסכומים האלה. אז כשהאוצר אומרים, אנחנו מחוסים עם 19 מיליארד שקלים, אין צורך לצור הפרשה נוספת, אפשר לשוב, זה מוצדק. רק הבעיה שזה התנהלות קלוקלת, כי זה בעצם לקחת קרן חוץ תקציבית ולהשתמש בה, וכאילו לא להגדיל את תקציב המדינה, כשבפועל זה כסף שמגדיל את ההוצאה בצורה כזו או אחרת, ובעצם זה עוקף את החוקים הפיסקליים האחרים שנועדו להגביל את ההוצאה.
כן, נתי, היום ממש לפני שעה קלה, הממשלה מאשרת את מינויו של שלומי הייזלר למנכ״ל משרד האוצר, מטעמו של כמובן בצלאל סמוטריץ' שבחר בו, והשאלה אם תחת מנכ״ל חדש במשרד האוצר, זו הזדמנות של נתניהו באמצעות אבי שמחון לעשות איזה מין חצי או רבע השתלטות עוינת על משרד האוצר, נצל את זה שיש שם מנכ״ל חדש, או שמשרד האוצר ערוכים עם הגייסות כדי לבוא ולשמור על הטריטוריה הזו.
בתחושה שלי, שוב, זה לא דברים שאני יודע, משרד האוצר יחסית מאוד מאוד חלש כרגע, ראש אגף התקציבים יוגב גרדוס, לא דמות עם כובד משקל כלכלי שיכול לעצור דברים לא לרוחו שקורים בממשלה, יכול להיות שיכתוב מכתב פה, יכתב שם, אבל לא דברים משמעותיים, הממונה על השכר פורש בסוף ינואר, המנכ״ל החדש, הדעות חנוכות לגביו, מצד אחד יש הרבה אנשים שמאוד מעריכים אותו כאיש מקצוע, כאיש ביצוע, כאדם שיודע להזיז תהליכים במסדרונות השלטון, במיוחד בתחום הרגיש הזה של תשתיות ונדלן, הוא עשה את זה בשנה האחרונה. מצד שני, אין לו שמץ, לפחות אין לו שמץ של ידע מקצועי או ניסיון בתחומי הניבה של משרד האוצר. הוא זה שיצטרך למשל לעמוד מול חברות הדירוג, כל ההובלת הסוגיות המקרו-כלכליות, הוא לא מנוסה בזה להסכני השכר.
אגב, יכול להיות שסמוטריץ' יכול לחיות בשלום עם המעורבות הזו של אבי שמחון, כי הוא עצמו, למרות שהוא שר אוצר, יש לו רגל במשרד הביטחון, לצד שר הביטחון, אז כל הרגל פה, רגל שם, אז הוא חי איתו בשלום.
אני חושב שסמוטריץ' ממקד את תשומת הלב שלו באמת בסוגיות סקטוריאליות שחשובות לו, ובסוגיית הנדלן. הוא רואה לעצמו את היעד כשוק הנדלן, הוא רוצה להביא לשם לירידת מחירים, זה יביא שלו, ולכן הוא הביא את אייזלר, זה הפרויקט המרכזי שלו כרגע, ושאר הסוגיות, הוא מדבר על חוק הסדרים שילחם במונופולים ויעשה רפורמות וצמיחה וכדומה, אני לא יודע מה הוא יצליח לעשות שינוי מקודמה, ואיזה דברים הוא ישנה את יפה מדיניות חדשה, אבל הוא כן רואה לנגד עיניו את הסוגיות הסקטוריאליות, לסייע להתנחלויות, ובעיקר שוק הנדל"ן. זה מה שאני חושב שהוא...
אוקיי, נתי טוקר, תמשיך לעדכן אותנו. תודה רבה. אחד הדברים שם מתקדמים, נראה לי שאתה תצטרך מטפי כיבוי שם בעבודה הזו, אבל נדבר על זה. תודה רבה.
תודה, תודה.
שלום לאסה ססון.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
כתב שוק ההון שלנו, אתה יודע, בלעת האירועים הלאומיים, רפורמת המשפט וחיסול התאגיד וכל ההתבטאויות שבאמת תופסות את כל הכותרות, יש גם הרבה מאוד דברים כלכליים שקורים. ולא, ולא רק שהם קורים, גם דברים דרמטיים קורים במקומות מסוימים בשוק ההון, והרבה פעמים ככה הם נדחקים, בגלל שמה לעשות, יש פה אירועים אחרים שתופסים את הכותרות, אבל אנחנו רוצים בכל זאת לגעת גם באירועים האלה. אז בסוף השבוע שעבר נעצרו ונלקחו לחקירה ברשות ניירות ערך מספר בכירים בבית ההשקעות פסגות, לרבות בעל השליטה בקבוצה רני צים. על מה ולמה?
החשד של רני צים וגם המנכ״ל יניב בנדר נחקרו במשך כיומיים ברשות ניירות ערך, שוחררו לא דרך בית משפט, מה שמצביע על איזשהו רף יחסית נמוך כנראה של העבירה. מה שקרה זה שרני צים קנה את פסגות בית ההשקעות מאלצ'ולר שחם, תמורת 405 מיליון שקל, דרך החברה הציבורית שלו שנקראת Value Capital. לפני שהעסקה הזאת בוצעה, לפני כשנה וחצי, העסקה הייתה במאי 2021, בכיר בחירה ב-Value Capital נודע לה על הנושא, ולמעשה רכשה קודם לכן מניות של Value Capital. ברגע שהעסקה הזאת נודעה בשוק ההון, למעשה ערך המניה עלתה, ואותה בחירה ששמה אסור בפרסום נותרה עם קופת מזומנים בערך רווח של כ-30%, לא בדיוק ברור מה המספר.
ברמה האישית, בחשבון האישי שלה.
ברור, ברמה האישית. פסגות, חשוב לציין, בית ההשקעות פסגות לא קשור לנושא, הוא לא צד בעניין, הוא לא... אין נגדיו שום חשדות. ורני צים נחקר גם כמי שעסק וסיפר ועבד עם האנשים על העסקה הזאת, ואמור להזהיר אותם שלא לבצע שום פעולה בניירות ערך, כי מדובר בו במידע פנים פר אקסלנס. וגם בודקים שם עוד כל מיני דברים, גם עסקאות שבוצעו ודופחו בבורסה בחודשים האחרונים.
אגב, למה השם שלה אסור בפרסום?
כרגע רשות ניירות ערך מסרבת שהשם שלה יצא לפרסום, כדי לא לפגוע בחקירה.
אבל רני צים, השם שלו כן פורסם?
רני צים, השם שלו פורסם, הוא בעל שליטה, בעל עניין, רצו המון דיונים, היא פחות קשורה היום כבר לחקירה.
כמה אנשים מדובר שבעצם נחקרו ונלקחו לחקירה?
מספר בכירים, הם לא נקבו בשמות של מעבר, לפחות שלושה אנחנו יודעים, אבל כנראה שהוא גם קצת יותר. גם צריך לזכור שגם ברשות ניירות ערך, גם אם אתה נותן עדות, אתה נחקר. יש פה מכלול שלם של אנשים שגם יכול להיות נחקר בעזרה, בדיוק, אתה נחקר. כן. נקודה.
מה קרה למניות Value Capital ומניות פסגות בעקבות החקירה הזו?
אז הם ירדו ככה יפה מאוד, ירדו סדר גודל של משהו כמו 30% בשלושה ימים האחרונים פחות או יותר. אפשר להבין, אנשים לא רוצים בשוק ההון מספיק שרשות ניירות ערך שם עליך זרקור, וזה כבר אנשים מעדיפים לא להתעסק איתך, נקודה. גם אם אחר כך יתברר ששום דבר לא קרה.
אסה, תאמר לי, איך חקירה כזאת בכלל באה לעולם? בדרך כלל אין אנשים בחדר שילכו להלשין על פעולות כאלה. בין אם הם נעשו בשוגג או בתום לב, או בין במזיד ובתכנון מודע לעבור על החוק. רגע, השאלה אם זה מקרה, שאנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל השאלה אם זה במקרה קלאסי שפשוט הדבר הזה קפץ מתוך מערכות ה...
אורות אדומים, נדמה לי.
תוכנה של הבורסה, יש להם שם, אורות אדומים, זה משהו שבודק כל הזמן את כל העסקאות. ובאופן שוטף, כאשר יש איזה שמניה שקופצת, או עסקה חריגה, מאיזשהו מקור שהוא לא סוחר במניה באופן שוטף, שקופץ בדיוק יום, יומיים, שבוע לפני הודעה משמעותית בנוגע למחיר נכון. של נייר ערך, אז אנחנו חושבים שהמערכת אורות אדומים פשוט הקפיצו משהו, הם ראו את הפעולה, הלכו לסוחר בורסה, הסוחר בורסה ביקשו ממנו את השם, בסופו של דבר הגיעו לבן אדם, ואז... למה עשית את הפעולה יומיים לפני שמחיר המניה קפץ?
זה השיטה שבה פעלו, לפחות לפי החשד, כמובן, הכל על פי החשד, זה מה שנקרא בשפה המקצועית פרונט ראנינג. כלומר, אתה יודע שזה להיות פעולה מאוד גדולה בנייר ערך, אתה קונה לפני, מבצע את הפעולה, מרים את המחיר של הנייר, מוכר אותו ויוצא עם הכסף. זו פעולה שבזמנו, בשנות ה-80, הרבה מאוד סוחרים היו עושים את זה, זה היה... כאילו ידעת שאיזה גוף מוסדי גדול נכנס לנייר מסוים משהו, זה באמת כאילו...
אגב, הרבה פעמים המערכות האלה יודעות לזהות...
א' ב' של הונאות ניירות ערך.
המערכות האלה הרבה פעמים יודעות לזהות בעיקר את אלה שקונים נגיד יומיים שלושה לפני שיש הודעה משמעותית, וגם מוכרים יומיים שלושה אחרי שההודעה מתפרסמת, והמניה זינקה, אז הם עושים לפעמים ביומיים משהו כמו 70%, 60%.
בדיוק, המערכות האלה עוד יותר מתוחכמות, הן יכולות לראות למשל חשבון מסוים שמעולם לא פעל בניירות ערך, ופתאום הוא מבצע קנייה.
כן, מה?
חשבון של הסבתא, דודה, סלש, דוד.
מה הקשר ל...
אוטומטית זה מקפיץ נורה אדומה. מה פתאום אני החשבון? יכול שזה באמת שחקן חדש שנכנס לשוק ורוצה לבצע, ואז באמת בודקים ורואים שהכל בסדר, ויכול מאוד להיות שזה מישהו שיודע על משהו, והם סיפר לדודה שלו, וביצע את הפעולות בחשבון של הדודה, של הסבתא, כדי לנתק קשרים משפחתיים כאלה ואחרים, ובאמת אלה מערכות סופר מתקדמות ומשתכללות כל הזמן, שבאמת כבר קשה לעשות את התרגילים האלה בשוק ההון.
מצד אחד.
בלי להתאפס.
מצד שני, א', עושים אותם הרבה כל הזמן, יש מחקרים, אני עוד הספקתי ללמוד בזמנו, שבעצם הפעולות הללו הם אלה שמביאות את המחיר לאן שהוא מגיע. אז כך שנייה ומחירה של ניירות ערך על בסיס
מידע
פנים, בין שהוא חוקי או בין שהוא לא חוקי, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. ויש דבר נוסף, מצד אחד הרשות יודעת המון, והמערכת האוטומטית של האורות אדומים מרימה המון דגלים.
נכון.
אבל מצד שני, הדרך שהם צריכים לעבור עד שהם מגישים לבית משפט כתב אישום מלא, צריך שם ללכת דרך מאוד ארוכה, הם בדרך כלל צריכים איזשהו ראיית זהב, או איזשהו אקדח מעשן של איזה אימייל, איזה משהו בכתב שהוא התכוון לעשות את הדבר הזה. מאוד קשה, ואכן אין הרבה הרשאות כאלה.
כדי לשמור על הסודיות הבנקאית, אז אתה באמת לא יודע מי הבן אדם. אתה יודע שבוצע אירוע מסוים בחבר בורסה מסוים.
אבל לזה מותר להם לגשת ולשאול.
הם צריכים צו בית משפט. הדברים האלה הם לא קלירקט, באמת גם כדי לשמור שלא כל בן אדם שנמצא את עצמו בחקירה, וגם באמת שדבר שני, אתה יודע, הנושא של הרצת ניירות, לך תשכנע שבמהרת הרצת או שהאמנת באמת בנייר. אתה יודע, כאשר זה קורה שבוע לפני הודעה מהותית, מתחיל פה החריקה, בייחוד אם אתה אדם פנים בחברה שיודע על הנושא וזה, וזה באמת מה שהרשות עושה, היא הולכת ובודקת. עכשיו היא גם כמובן צריך למצוא ולראות איך היא מצליחה להרשיע עם כתב אישום, וזאת השאלה תמיד הכי קשה, להגיע למשפטי ניירות ערך, זה לא כזה פשוט.
ובסוף אין הרבה הרשאות, אתה מסתכל היסטורי, מדובר בעשרות בודדות, אם בכלל...
אני חושב שרף ההרשאות א' בשנה האחרונה גם הוחמר.
של הרשאות בהרצת ניירות ערך, בשימוש במידע פנים.
נכון.
יש מקרים בפירוש, אבל... אתה יודע, אני לא יודע אם באחוזים אפשר לתאר.
קשה לקמת, אבל...
קשה לקמת, אבל זה מעט.
הרף עלה, על הרף עלה, גם רף הענישה עלה, וזה היום כבר פחות כדאי, בוא נגדיר את זה ככה.
כן, יפה. אסה ססון שלנו.
לא כדאי בכלל. בכלל, כמובן, אבל היום זה גם פחות, פחות, הרבה פחות רווחי מאשר פעם.
תודה רבה, אסה.
ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה.
סמי פרץ, שבוע טוב.
תודה רבה גם לשני אבירם, נערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.